תמורה דף חף זין, תחילים בעזרת השם, דף חף וו עמוד ב', תחילת הגמרא. אוי להם לאומות העולם שאין להם תקנה. כך אומר רבי יוחנן, מסכת ראש השנה, דף חף ג' עמוד א'. מה קרה שאין להם תקנה? מביא שם רבי יוחנן שאומות העולם הרי החריבו את בית המקדש. אומר הקדוש ברוך הוא, מה שהם החריבו את בית המקדש, אני כבר אתקן. תחת הנחושת, במקום הנחושת שהם לקחו, אבי זהב. כי אני אבנה את בית המקדש, אני אתן שם זהב, במקום הנחושת שלקחו בזמן של החורבן. תחת הברזל, אני אביא כסף. תחת העצים, אני אביא נחושת, יותר טוב. תחת האבנים, אני אביא ברזל. אז מה הבעיה? אז יש תקנה. אומר רבי יוחנן, אבל הם לקחו דבר שאי אפשר לתקן, אי אפשר להביא משהו במקום זה. תחת רבי עקיבא וחבריו, שלקחו אותם למיטה, במיטות משונות, 10 הרוגי מלכות, מה הם יכלו להביא? מה התקנה שיהיה להם? מה הם מביאים? ועליהם הוא אומר, עליהם נאמר הפסוק, וניקיתי דמם לא ניקיתי. מה הפירוש? וניקיתי. אומר הקדוש ברוך הוא, יגיע הזמן שאני אבוא וינקה את כל מה שיעשו לו בסדר. אבל דבר אחד אני לא יכול לנקות. דמם? את כל אותם ארזי הלבנון, אדירי התורה, שהמיתו אותם בכל מיני מיטות משונות, דמם לא ניקיתי. אין מה להביא בשביל לתקן את מה שלקחו את רבי עקיבא וחבריו. אבל המאמר חזל הזה בעצם, תכף אנחנו נראה את הפסוק, מובא בהקשר לסוגיה שלנו, תחת הנחושת, אבי זהב, אנחנו נשתמש באחד מהמילים באותו פסוק. כתוב שם, תחת הנחושת. מה המשמעות של המילה תחת? למדנו את זה גם במשנה שלנו, שזה לשון מצוינת לעניין תמורה. כשאתה יש לך בהמה של קורבן ויש לך בהמת חולין, אתה רוצה להדפיס קדושה בבהמת חולין, קדושה של תמורה, אתה יכול להגיד, תהי הבהמת חולין הזאת, תחת הבהמת קודשים, קורבן, ואז הבהמת חולין הופכת להיות בקדושת תמורה. שואלת הגמרא, למימרא דתחת לישנא דאדפוסי הוא, וכי זה לשון, המילה תחת זה לשון, שמדפיסים בבהמה של החולין קדושה של תמורה? זה הרי לשון של חילול, שאתה לוקח דבר קדוש ומחלל אותו. מה הראיה לזה? ורמין הוא, אני אביא לך ראיה מקודשי בדק הבית. קודשי בדק הבית, אתה הרי מחלל, אתה לא עושה ממנו תמורה. אחד הקדיש בהמה לבדק הבית, כדי שהגזברים שבמסירות מטפלים בהחזקה השוטפת של בית המקדש, מתקנים את מה שצריך לתקן, רוכשים את מה שצריך לקנות, יהיה להם מאיפה לממן את כל זה. אז אני הקדשתי, אדם הקדיש בהמה לבדק הבית, הקדיש בהמה. עכשיו, הבהמה הזאת, אתה לא עושה תמורה ממנה, אתה לא לוקח בהמת חולין אחרת ואומר שזאת תהיה תמורת הבהמה שקדושה בקדושת בדק הבית, כי אי אפשר לעשות תמורה מקודשי בדק הבית. מה כן אפשר לעשות מקודשי בדק הבית? לחלל אפשר, כן. אתה יכול לומר שהבהמה של קודשי בדק הבית תהיה חולין גמורה, אבל במקום זה אתה מדפיס בהמה אחרת או כסף באותו שווי. ועל זה נאמר שם, שאדם מעמיד בהמת חולין ליד הבהמה שקדושה בקדושת בדק הבית, ואם הוא אמר שתהיה זו חליפת זו, שהבהמת חולין תהיה תחליף לבהמה של הקודש, או שהוא אומר שהיא תהיה תמורת זו, לא שייך לשון של תמורה, זה גם לא עניין של חליפין, לא אמר כלום, כי בקודשי בדק הבית אין את העניין של תמורה. אבל אם הוא אמר שהחולין תהיה תחת זו, תחת הקודשים, או שהוא אומר שבהמת הקודשים, לא בהמת החולין, פה זה בהמת הקודשים, היא תהיה מחוללת על זו, על הבהמת החולין, או זה כבר סיפור אחר, אז דבריו קיימים. אתה יכול לפדות בהמה של בדק הבית, ולחלל את הבהמה הזאת בבהמה אחרת, בבהמת חולין. הבהמת חולין הופכת להיות קדושה בקדושת בדק הבית, ומי שהיה עד עכשיו בקדושת בדק הבית יוצא לחולין. עכשיו, והיא סלקה דאטך, שהלשון שכתוב זה תחת זה, לישנה דית פוסי היא, זה לשון של תמורה, מה ישנה רישה או מה ישנה סיפה. עכשיו תסביר לי, מה כל כך שונה הלשונות הראשונים שכתובים, לבין הלשונות האחרונים שכתובים. הרי לגבי בדק הבית אתה אומר, שאם הוא אומר חליפה או תמורה, זה לשון של תמורה, זה לא מועיל בבדק הבית. הוא אומר, זו תחת זו, זה מועיל. למה זה מועיל? זה גם לשון של תמורה. אתה רואה הרי שהמשנה מביאה את זה בתור אחד מהאפשרויות לעשות תמורה. אלא מה חייבים להגיד? שהלשון תחת זה לא לשון של להדפיס בקדושה של תמורה, אלא זה לשון של לקחת בהמה של בדק הבית ולחלל אותה על חולין. אז אם כן, זה הסיבה שלשון תחת מועילה בקודשי בדק הבית, שאפשר לפדות אותם בלשון הזאת. אבל הלשונות שכתובים בלשון של תמורה, אתה לא יכול עם זה לפדות קודשי בדק הבית, כי קודשי בדק הבית אין בהם תמורה. אבל על כל פנים רואים מכאן שהלשון זה תחת זה, זה לא עניין של תמורה, זה עניין של לפדות, זה עניין של לחלל. נו, אז איך זה מועיל בעניין תמורה? עונה הגמרא, אמרה הבעיה, הלשון תחת, זה יכול להיות שתי משמעויות, משכחת ללישנה דהתפוסי ולישנה דהחולי. זה יכול גם להיות לשון של הדפסה לתמורה, וזה יכול גם להיות לשון של חילול ולשון של פדיון שפודים קודשי בדק הבית. איפה אנחנו מוצאים שהלשון תחת זה לישנה דהתפוסי? דכתיב הפסוק אומר, לעניין אדם שיום אחד מגלה, לא עלינו, אפשר לומר, נגע צרת, קטם פתאום על האור, קטם באיזשהו גוון לבן כזה, והוא מאוד נלחץ, הוא מזמין את הניידת של הכהנים, שיבואו לבדוק מה קורה עם הנגע שלו, האם הוא תמה את האור, כי אם הוא תמה זה סיפור מסובך מאוד, כל ההזמנות שהזמינו אותו לחתונות, בתקופה הקרובה הוא צריך לבטל, הוא צריך פשוט לעזוב את כל המחנה, לצאת מחוץ למחנה, מחוץ לשלוש מחנות, מה זה ממש לצאת, וזה לא פשוט בכלל, קורא לכהן, הכהן בודק טוב את העניין, בודק את הנגע, את הסימנים, לפה, לשם. כמובן לא ניכנס כרגע לכל מסכת נגעים, אבל מה שנוגע לענייננו, הכהן רואה שזה לא ברור כל כך שזה נגע תמה. אבל יכול להיות שכן. אז התורה אומרת שצריך להסגיר את המצורע 7 ימים. אחרי 7 ימים, הכהן בא שוב, דופק בדלת. באתי לראות את הנגע. ואז הכהן בא ורואה את הנגע, ואז אומר הפסוק, ואם תחתיה תעמוד הבערת, אם הכהן רואה שהבערת, שזה בעצם הקטם של הנגע, נשאר באותו גודל, הוא לא גדל. בשורה טובה מאוד. כמובן שאנחנו כרגע נעזוב את הכהן עם הבעל הנגע הצרת, מקווים בשבילו לבשורות טובות, אבל אנחנו כרגע רוצים לדעת מה זה הלשון תחתיה. מה אנחנו למדים? שזה הכוונה שזה עומד באותו מצב, זה לא גדל. במקרה שלנו, יש לנו פה בהמה בקדושת קורבן, והיא נשארה בקדושתה. אז רואים מפה שזה לשון של הדפוסי, הכוונה בסדר, אתה יכול להדפיס גם את התמורה בקדושתה, אבל הקורבן נשאר בקדושתו. כמו שאתה רואה שהקטם של הנגע צרת נשאר בגודל שלו, ככה גם העניין של כשאדם אומר זו תחת זו, זה אומר שגם הבהמה שהיה לה קדושה עד עכשיו תישאר בקדושתה, ויהיה גם קדושה לבהמה התחולין. זה לשון של, זה עומד במקומו ונשאר מודפס במצב שהיה בו קודם. אז רואים מצד אחד שהלשון תחת זה לשון של להדפיס קדושה, ומצד שני זה גם לשון דאחולי, זה גם לשון שאתה מוריד קדושה, מחלל קדושה. ואז הגמרא מביאה את הפסוק שהזכרנו בפתיח המרגש לשיעור, דכתיב תחת הנחושת אבי זהב. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הולך לאבי זהב במקום הנחושת. את הנחושת אני לא אביא, אני אביא זהב במקום זה, אז זה יותר לשון של חילול. אז אם כן, אז זה מתאים יותר לבדק הבית שצריך לחלל את זה על בהמת חולין. אז רואים אם כן שהלשון תחת זה גם לשון של להדפיס בתמורה, וזה גם לשון של לחלל ולהוריד את הקדושה מבדק הבית. והדבר נמסר לחכמים לקבוע מתי תחת זה לשון של תמורה ומתי זה יהיה לשון של חולין, של חילול. וילקח גבי קודשי מזבח קורבנות, דאבדין תמורה, שאפשר לקחת בהמת חולין ולהדפיס אותו בקדושה של תמורה בנוסף לקורבן. לישנה דית פוסי הוא שמה באמת, כשאומר זו תחת זו, כנגד קודשי קורבן, קודשי מזבח, אפשר להדפיס בהם תמורה, על זה לשון תחת, זה לשון של הדפסה בתמורה. אבל אם אמרת לשון הזאת גבי קודשי בדק הבית, זה לא עבדין תמורה, שאי אפשר להקדיש בתורה תמורה, בהמה נוספת בקדושה של בדק הבית אל המחללים, אז על זה, זה לישנה די חולה יושם, הלשון תחת זה לשון של לחלל. אמר רבא, אפילו בקודשי מזבח, משכחת ללישנה די החולה יהיו. לפעמים, גם בבהמות שקדושות בקדושה של קורבן, זה יכול להיות שהמילה תחת יהיה לשון של חילול. מתי? איזה קורבן אפשר לחלל? כגון שהיה הקדש בעל מום, קורבנות שנפל בהם מום שאפשר לחלל אותם. ואז אם הוא אמר שתהי זו תחת זו, אנחנו נגיד שהוא בעצם חילל את הקורבן בעל המום בחולין. ובמקום זה הבהמה של החולין היא תהיה קדושה. אמר רבשי, אפילו בבעל מום נמי משכחת לישנדי החולי ומשכחת לישנדי תפוסי. גם בבהמה בעלת מום, בקורבן בעל מום, אפשר להשתמש גם בלשון של לחלל וגם בלשון של להדפיס כמו תמורה. זאת אומרת, אם הוא מניח, זה שבא עכשיו לקחת את הבהמת חולין, הוא מניח את היד, את ידו הקודש, והוא אומר על הבהמת קורבן בעלת המום, הוא אומר שזו תהיה תחת זו. הבהמת הקודש תהיה במקום בהמת החולין. אז מה הוא בעצם מתכוון להגיד? חול הווי, הוא מתכוון להוציא אותה לחולין במקום הבהמת חולין. אבל אם הוא מניח את היד שלו על הבהמה של חול, שאותה הוא עכשיו רוצה להדפיס בקדושה של הקורבן הבעל מום, והוא אומר זו תחת זו, הוא מתכוון להגיד להדפיס אותה בקדושה של הקורבן הבעל מום. אז זה לשון של קודש, אבל הוא רוצה להדפיס קדושה על הבהמת חולין. מביאה הגמרא רשימה של ספקות. ביי הביי, היו לפניו שתי בהמות של קודש בעלות מום. אדם יש לו שתי קורבנות שיש בהם מום, ושתי בהמות של חולין תמימות. לצד הקורבנות בעלות המום יש לו שתי בהמות שאין בהם מום, תמימות אבל של חולין. ואמר, הרי אלו תחת אלו. עכשיו, האם הוא התכוון לעשות תמורה או חילול? מה הוא? מי אמר להדפוסי? האם הוא מתכוון לעשות כאן את הבהמות של החולין התמימות, שיהיה להם תמורה? תגיד, מה עשית? תמורה אתה עושה? לא יחליפנו ולא ימיר אותו, אומרת התורה. איך אתה עושה פה תמורה? מה, זה בעל מום. בסדר אם זה בעל מום, אבל זה לא מבטל את האיסור לעשות תמורה. תחלל? זה בסדר גמור, אבל למה לעשות תמורה? אדם שעשה תמורה מקבל מלכות על זה. השאלה אם פה כשהוא אמר זו תחת זו, התכוון פה לתמורה, ואז הוא מקבל מלכות. עוד דילמה, התכוון לחלל. אז הוא אמר את הלשון הזאת, אמר את הלשון הזאת. כל היכא דאיכא היתרא, ופה הרי התורה מאפשרת לו, קח את הבהמות חולין, להקדיש אותם במקום הקורבן. אז למה שהוא יעשה דבר של איסור? לא שווה כי נשיתרא ועביד איסורא. אדם יכול לעשות דבר היתר, הוא לא יעזוב את הדבר של היתר ויעשה דבר של איסור. אחרי אנחנו לא מעמידים את הכוונה שלו שהוא התכוון לעשות תמורה, אלא התכוון לפדות. זה ספק אחד. האם אנחנו מתכוונים להגיד שהוא עושה תמורה, או שאנחנו אומרים לא, הוא לא ישתמש באפשרות של איסור בזמן שהוא יכול לעשות את זה ביתר. ואם תמצא לומר, אם תרצה ללכת לפי אחד מהצדדים ולומר, כל אחד איקה היתרה, לא שוויק איניש ועביד איסורה. אם יש לך אפשרות לעשות היתר ואיסור, אתה ודאי תבחר לעשות את היתר. אז אני אשאל אותך ספק שני. היו לפניו שתי בהמות של קודש, ורק אחת מהן הייתה בעלת מום. והיו לו שתי בהמות של חולין, ואחת מהן בעלת מום. גם בבהמות של החולין אחת מהן בעלת מום. ואמר, הרי אלו תחת אלו. מהו? עבירה אחת הוא בוודאי עובר פה. כי אחת מהבהמות של הקודשים היא תמימה, ואי אפשר לפדות קודשים תמימים. אז מה הוא מתכוון לעשות? לעשות תמורה. עכשיו, השאלה היא על הבהמה השנייה, שאותה אפשר כן לחלל. האם אני אומר שאותו לשון שהוא אמר על הבהמה התמימה, שזה ודאי תמורה, לא יכול להיות חילול. הוא אמר גם על הבהמה השנייה שאפשר כן לחלל, אבל הוא אומר את אותו לשון, אז הוא התכוון גם אותה לעשות תמורה. ואז הוא עובר גם על הבהמה השנייה באיסור שלו ימיר. או שאנחנו אומרים לא, על הבהמה של השלמה של הקורבן, שאי אפשר לעשות חולין, אי אפשר לחלל אותו, אז על זה באמת הוא עובר על תמורה. הוא חייב להיות שעושה את התמורה, אבל על הבהמה הבעלת מום הוא התכוון לחלל אותה. מי אמר שהוא התכוון שהתמימה תעמוד תחת התמימה? הבהמה התמימה של החולין תעמוד במקום הבהמה התמימה של הקודשים, שהיא תהיה תמורה להתפוסי, והבהמה בעלת מום, אותה הוא מתכוון לא לעשות את זה בצורה של להתפוסי, אלא לחלל את זה בצורה של חולין, שהבהמה הבעלת מום תקבל את הקדושה של הקורבן הבעל מום, וזה בסדר. ואז אנחנו אומרים שאם מתכוון, אם אנחנו אומרים שהוא מתכוון להמיר את הבהמה השלמה של הקורבן על הבהמה השלמה של החולין, אז כשהוא אומר על הבעלת מום שתהיה במקום הבעלת מום, הוא ודאי התכוון לחלל אותה על הבעלת מום, כי הרי אי אפשר לעשות תמורה בעלת מום על בעלת מום אחרת, אז ודאי שהוא התכוון לחלל. אז על הזוג של הבעלי מומים, קודשים בעלי מומים וחולין בעלי מומים, על זה הוא לא עובר איסור. אבל עוד דילמה, או שנאמר לו, הוא התכוון להגיד תמימה דחולין תחת בעלת מום דהקדש, שהוא התכוון להגיד שהבהמה התמימה, הבהמה התמימה של חולין, היא תהיה במקום הבעלת מום של הקדש, ואפשר לעשות תמורה. אם אדם לוקח בהמה תמימה ועושה אותה תמורת קורבן בעל מום, אם הוא עושה את זה בצורה של תמורה, זה גם, זה, הוא כן עובר על האיסור של תמורה. ובעלת מום דחולין תעמוד תחת התמימה דהקדש, ותרוויו להקי. ואז יוצא שהוא בעצם מתכוון את גם את הבהמה הזאת, התמימה, גם את הבהמה הזאת של הבעלת מום של החולין, הוא התכוון שהיא תהיה תמורת הבהמה השלמה של הקודשים, וזה כן אפשר לעשות. זאת אומרת, אם יש לי בהמה שלמה של קורבן, ואני עושה תמורה על בהמה בעלת מום של חולין, כן יתפס התמורה. אז אם כן יצא פה שהוא עשה פעמיים תמורה, כי אני לא יכול לעשות תמורה בעל, קורבן בעל מום על בהמה חולין בעלת מום. אבל אם אחד מהם הוא, אחת מהם תמימה, אז יש כאן כן תמורה. אני יכול לעשות תמורה מקורבן בעל מום על בהמה חולין תמימה, ואני יכול לעשות תמורה מקורבן תמים על בהמת חולין בעל מום. השאלה אם אני מתכוון, אם הבן אדם מתכוון לעשות כאן פעמיים תמורה, או שהוא מתכוון לעשות רק פעם אחת תמורה. אבל הבהמה בעלת מום של חולין, הוא לא מתכוון לעשות תמורת הבהמה בעלת מום של קודש, אלא שם הוא כן מתכוון לחלל, ואז עובר רק על איסור תמורה אחד. עכשיו הגמרא עוברת לספק שלישי. ואם תמצא לומר שגם במקרה שהוא עובר בוודאי על עבירה אחת, כי הרי יש פה ודאי, אחת פה היא ודאי שלמה, שוודאי אפשר לעשות בה רק תמורה, יש פה אחת שהיא קורבן שלם, שאי אפשר לחלל אותו. אז פה ודאי התכוון לעשות תמורה. השאלה היא, קוליך דאיקה אתרה לא אביד איסורה. אבל בכל זאת, אם הוא יכול לעשות אתר, אפילו שהוא עושה איסור אחד על המקרה השני, אם הוא יכול לעשות באתר, הוא לא עושה את זה באיסור. ולאחולי הוא ולא לקי. הוא התכוון לחלל, ועל זה באמת לא יקבל מלכות. זאת אומרת, אם נאמר שבמקרה של הספק השני, הספק האחרון שכרגע דנו בו, אמנם איסור אחד של תמורה בוודאי שהבן אדם הזה עובר, כמו שאמרנו, כי הרי הבהמת קודש התמימה, בכל זווית שרק תיקח את זה, לא משנה אם הוא חילל אותה על החולין הבעל מום, או על החולין השלם, התמים, בכל מקרה הוא עבר על איסור של תמורה. השאלה היא עכשיו על הבהמת הקדש הבעל מום, האם הוא התכוון לחלל אותו על הבהמת חולין בעל מום, או שהוא התכוון לעשות תמורה על הבהמת חולין התמימה. אז זה, אם נאמר שבאמת הוא התכוון רק לעבור על איסור אחד, ובמקרה של הבהמת קודשים בעלת מום הוא התכוון לחלל אותה באמת על בהמת קודשים הבעלת מום, הוא התכוון לחלל אותה באמת על בהמת חולין בעלת מום. אז אני אשאל אותך ספק נוסף, ספק שלישי. היו לפניו שלוש בהמות של קודש, של קורבן. ואחת מהן בעלת מום. ושלושה בהמות של חולין תמימות. צד אחד, שלוש בהמות קורבן, שאחת מהן בעלת מום. מצד שני, שלוש בהמות חולין, שכולם תמימות. ואמר, הרי אלו תחת אלו. רוב הבהמות, הוא התכוון לתמורה, כי הרי הקודשים פה שתיים מתוכם, הם אי אפשר לחלל אותם, אלא רק, הוא רק יכול לעשות בהם תמורה. השאלה היא, מי אמרינן מדתמימות תחת תמימות להתפוסי, מזה שהוא לוקח את הבהמות קורבן השלמות, והוא אומר שהם יהיו תחת הבהמות החולין, פה זה בוודאי תמורה. אז אם כן, נאמר שבעלת תמומים, בעלות מום, גם כן להתפוסי. תמימות נמי תחת בעלת מום להתפוסי, אז אנחנו אומרים שהולכים אחרי הרוב, וגם הבהמה בעלת מום שהוא עשה אותה תמורה במקום בהמה, בהמת קורבן בעלת מום, שעושה אותה תמורה במקום בהמת חולין שלמה, הוא מתכוון להגיד שהיא תהיה תמורה של הבהמה בעלת מום, כמו רוב הבהמות כאן שהם קודשים שלמים, שאי אפשר לחלל אותם, בוודאי שזה תמורה, אז כנראה גם השלישי שכן אפשר לחלל, כי הוא בעל מום, הוא התכוון לעשות אותו בתור תמורה, זה צד אחד. עוד דילמה, צד שני. האחן נעמי, גם כאן, כשהרוב הוא עובר על האיסור של תמורה, קולי חדאיקה היתר הלא אביד איסורה. כשהוא יכול לחלל את הבהמת קורבן בעלת המום, לחלל אותה על הבהמת תמימה של החולין, היי בטרייטה לאחול היאהבה. את השלישי, את הקורבן השלישי שהוא בעל מום, ודאי התכוון לחלל על הבהמת חולין התמימה. הוא לא התכוון לעבור על האיסור של תמורה. ואם תמצא לומר, החנמי, אם תרצה לומר גם בספק השלישי, שמכיוון שברוב הבהמות הוא עשה איסור של תמורה, אז כנראה גם על המקרה השלישי, אז אפילו שברוב הבהמות הוא עבר על איסור של תמורה, בכל זאת במקרה השלישי, הוא לא יעבור על איסור של תמורה, כי הוא יכול לעשות את זה ביתר, על ידי זה שהוא יחלל את הבהמה הזאת, את הבהמת קורבן בעל מום, על בהמת חולין. כיוון דאקתי גברא לא התחזק באיסורי. אני יכול לומר, אתה יודע למה אני לא חושד באותו אדם שאומר שהבהמות קורבן תחת הבהמות חולין, כשיש לו אפשרות את הבהמה השלישית, הבעלת מום לחלל אותה, הוא לא ילך ויעשה אותה תמורה, אז בגלל שהוא לא עשה שלוש פעמים איסור. הוא לא, עדיין לא נהיה לו חזקה של שלושה פעמים של איסור, כי הוא בסך הכל פעמיים עבר על איסור של תמורה, בזה שהוא לקח את שתי הבהמות הקורבן שהן שלמות, והמיר אותם בבהמות חולין. אז את השלישי הוא כנראה עשה ביתר. אבל בערב השי, מה יהיה אם היו לפניו ארבע בהמות של קודש, של קורבן, ואחת מהם רק בעלת מום, זאת אומרת שרק איתה הוא יכול לעשות ביתר לחלל, ושלושה הוא בוודאי עושה תמורה, וארבע בהמות של חולין, ואמר הרי אלו תחת אלו מהו, שלוקח פה בעצם ארבע בהמות של חולין במקום הארבע בהמות של קודש, שלושה מתוך האלה של קודש, שלושה מתוכם הם בוודאי איסור חמור של מצוות לא תעשה שיש בו מלכות של תמורה, כי אין שום סיכוי לחלל קורבן שלם. אז הוא בוודאי עושה תמורה בבהמות של החולין. שאלה היא, אחרי שהוא התחזק באיסור שלושה פעמים של לעשות איסור, האם על הבהמה הרביעית שהיא בעלת מום, שאותה כן אפשר לחלל ולא חייבים לעשות אותה תמורה, האם גם אותה הוא עושה באיסור? האם גם בה הוא מתכוון לעשות תמורה? אחא, ודאי כיוון להתחזק גברי באיסורי, בגלל שבן אדם הזה יש לו חזקה לעשות שלושה פעמים איסור של תמורה. לקי, ארבע מלכיות, אז הוא יקבל ארבע פעמים מלכות, בגלל שאנחנו תולים שגם את הרביעי הבעל מום מתכוון בתורת תמורה. עוד דין מאף על גב להתחזק איסור על יושבי כנישת ערה ועביד איסורה. או שאפילו אחרי שהוא עושה שלושה פעמים איסור של תמורה, עדיין לא אומרים ש... הוא ודאי עכשיו יעשה רק איסור, אלא אם יש לאפשרות לעשות ביתר, הוא לא יעזוב את היתר ויעשה איסור. ואבי בטרייטה לאחול היאהבה, אבי, וגם את האחרונה הרביעית שהיא בעלת מום, הרביעית של בעלת מום אותה הוא התכוון לחלל, ולא לעשות תמורה, ועליה הוא לא יקבל מלכות. התגמרא תיקו, השאלה הזאת תעמוד. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, אם הייתה הקדש בעל מום, יצא לחולין וכולי, וצריך לעשות דמים. זאת אומרת, שאם יש לאדם קורבן בעל מום, כשהוא מחלל אותו על בהמה אחרת, זה לא עניין של תמורה בבהמה אחרת, אלא הוא יכול ממש לחלל. רק מה? כשאתה מחלל קודש בחול, תדאג שהחול יהיה באותו שווי של הקודש, כדי שההפסד לא יקדיש, לא, כשההקדש לא יפסיד. אמר רבי יוחנן, מה שכתוב שבעל מום יצא לחולין, ברגע שפודים אותו, מחללים אותו, זה דבר תורה. אבל מה שכתוב, וצריך לעשות דמים, דיינו שצריך שהפדיון, החילול, יהיה באותו שווי של הקורבן, זה מדבריהם, זה מדרבנן. כי מדין תורה, גם אם אתה תפדה, תחלל את ההקדש בפחות ממה שההקדש שווה, אתה לא עובר על איסור הונאה, כי אין הונאה להקדש. ובאמת ההקדש מתחלל. אבל מה מדרבנן? תקנו חזל שיפדה את ההקדש באותו שווי של ההקדש. ריש לקיש אמר, אף צריך לעשות דמים דבר תורה. זאת אומרת, גם זה שאנחנו אומרים, שאתה רוצה לבדות הקדש בחולין, אתה צריך שהחולין יהיה באותו שווי של ההקדש, זה מהתורה. אבל אם אתה לקחת פחות חולין, ובזה באת לבדות את ההקדש, זה לא יתחלל, כי לא פדית את זה באותו שווי. שואלת הגמרא במה הסקינן, באיזה הפרש, כמה שווה ההקדש, ולעומת זאת, כמה פחות שווה החולין, שבזה הם נחלקו. הנה מה ההונאה, הונאה זה רק אם אדם בא וגוזל, זאת אומרת, הוא מוכן לשלם מדי קצת, פחות מדי, כשזה הפרש של שישית. זאת אומרת, במקום לשלם פי 6, הוא משלם רק פי 5. שישית. שישית זה עניין של הונאה. שאלה, מדובר פה באמת אדם שמחלל בפחות מהמחיר בשטות, בשישית? שאם זה היה פה עניין של מקח וממכר, עניין של עסקים, מהאדם שמוכר לשני במחיר מדי יקר, או שאחד קונה מהשני במחיר מדי זול, בהפרש של יותר משישית, זה דין של הונאה. ואם זה בדיוק בשיעור של שישית, צריך להחזיר את הכסף. והנאמר ריש לקיש, אף צריך לעשות דמים דבר תורה, וזה ריש לקיש אומר שצריך להשוות את הכסף, ואם לא, אז זה לא מתחלל. והתנן, המשנה מפורשת אומרת, אילו דברים שאין להם הונאה, איזה מקרים, אם האדם עבד על השני, לקח ממנו יותר מה שמגיע לו, יותר מה שהוא צריך לשלם, לקח ממנו יותר מה שהוא צריך לשלם, אין פה דין הונאה, זאת אומרת, לא צריך להחזיר את הכסף, את ההפרש. העבדים, אדם שמחר עבד, והוא שלם לו הרבה יותר מה שצריך, הקונה של העבד, אז המוכר לא צריך להשלים את ההפרש. והשטרות, גם שמוכר שטרות של חוב, והקרקעות וההקדשות, גם הקדש, אין בו דין של הונאה. רבי ריש לקיש לא יכול להתווכח על משנה מפורשת. אז זה יכול להיות שההפרש פה, שהוא הלך לחלל את ההקדש, הוא שילם בשיעור של שישית, ועל זה אומר ריש לקיש שזה לא מתחלל, מכיוון שהוא הונה את ההקדש. הרי אין הונאה להקדש, אלא חייב להיות שמדובר פה, שהוא הונה את ההקדש ביותר משישית, ביותר מהסכום של הונאה. הביטול מקח, דהיינו שהוא, כמו שאמרנו, יותר משישית. אז אם כן, אני לא מבין את רבי יוחנן. בא נאמר רבי יוחנן, צריך לעשות דמים רק מדבריהם, רק מדרבנן צריך שהוא ימכור באותו הפרש. הרי בזה כולם מודים, שוודאי מהתורה צריך שלא יהיה הפרש גדול מדי, כי זה כבר הרבה מעבר להונאה. אתה לא יכול לפדות הקדש במידי מעט חולין. מה תגיד? מה זה משנה? יותר משישית, פחות משישית בדיוק? בסדר, אנחנו מבינים שבהקדש אין הונאה. רבי יוחנן מתכוון להגיד שבדין תורה, אם אדם חילל הקדש בפחות מהמחיר של ההקדש, אין בעיה, זה באמת מתחלל. רק מדרבנן צריך שזה יהיה באותו מחיר. אז אתה בא ואומר, לא, זה רק שישית יכול להיות, אבל יותר משישית כבר לא יכול להיות, שאפילו רבי יוחנן סובר שזה מתחלל. ואמר רבי ירמיה, שהדין שתכף נדבר עליו, הקרקעות דחולין, זה מדובר על קרקעות של חולין שבהם אין הונאה. רבי יונה אמר, זה מדובר על ההקדשות. בכל אופן, תרווי ומשמי את רבי יוחנן אמרי, שניהם מדברים לפי דעתו של רבי יוחנן, והם אומרים, הונאה אין להם, באמת אין דין הונאה, אם זה היה שישית בדיוק. זאת אומרת, אדם בא לפדות הקדש, והוא משלם בחולין, בשישית פחות מהשווי של ההקדש. אז על זה אומרים, בסדר, זה עובר, זה מתחלל, שישית בדיוק. אבל, ביטול מקח, דיינו במקרה שזה, אתה עושה הונאה, אתה משקר ביותר משישית. ביטול מקח יש להם. אם אתה מרמה את ההקדש ביותר משישית, זה בוודאי לא יכול להתחלל. אם כך, לפי רבי יוחנן שאומר שהדין הזה של רבי יוחנן נאמר על הקדש, אז איך אומר רבי יוחנן שמה שצריך שזה יהיה באותו הפרש, מה שצריך שזה יהיה באותו הפרש, ההקדש מול החולין שמחללים, זה רק מן הרבנן, מהתורה זה מתחלל גם כשהחולין הוא פחות מההקדש. הרי ברגע שזה מדובר פה על הונאה של יותר משישית, גם רבי יוחנן מודה שאי אפשר לחלל הקדש בצורה כזאת. הונאה הגמרא לעולם, המחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש נאמר, הביטול מקח. דיינו ברגע שהוא משלם חולין פחות משישית מהשווי של ההקדש. והיפוך, צריך להפוך את השמות. רבי יוחנן אומר שזה, שצריך שזה יהיה שווה בשווה, כוונה אל תפדה הקדש בפחות מהסכום, בהפרש של יותר משישית, זה דבריו של רבי יוחנן, שזה מהתורה, זה דבר תורה. למה? כי אם תפדה את זה בהפרש של יותר משישית, זה לא מתחלל אפילו לא מהתורה. וריש לקיש אמר שזה רק מדרבנן. כל זה שאנחנו הפכנו את הדעות של רבי יוחנן וריש לקיש, זה בשביל להתאים שדבריו של רבי יוחנן, זה שכשאדם פודה את ההקדש בסכום נמוך מדי, בהפרש יותר גדול משטות, הוא לא יחלל בצורה כזאת את ההקדש. זה מתאים דווקא עם דעתו של רבי יונה, שהוא סובר בדעתו של רבי יוחנן, שבהקדשות גם רבי יוחנן מסכים שאי אפשר להגזים. אתה לא יכול לפדות את ההקדש במחיר מדי נמוך, ולהגיד שההקדש חל, וזה אפילו דבר תורה. מהתורה גם אתה לא יכול להגזים. אז זה טוב לפי רבי יונה, אבל מה עם רבי ירמיה? רבי ירמיה הרי סובר שרבי יוחנן לגבי הקדשות, סובר כן שאפשר לעשות אפילו הפרש גדול. אפשר לפדות ממש בסכום נמוך את ההקדש, ודבר תורה זה יחול. כי רק בקרקעות אי אפשר לפדות, אי אפשר לקנות במחיר נמוך מדי, בהפרש יותר גדול משישית. אז אם כן, לפי דעתו, איך תגיד שהדעות הפוכות? זה מה שואלת הגמרא. ומי מצית אמרת, היפוך וכי אפשר לתרץ, שהופכים את השמות של רבי יוחנן וריש לקיש, זה יהיה טוב לפי רבי יונה, נכון, כמו שתרצנו קודם. אני חלמנדה אמר, שמה שאומר רבי יוחנן, שבביטול מקח, דיינו בהפרש נמוך מדי, זה באמת לא חל הפדיון, זה מדובר על ההקדשות. וכל שכן הקרקעות. גם שם באמת, ברגע שנתנו מחיר נמוך מדי בהפרש יותר גדול משישית, זה באמת מבטל את המקח. אלא למען דאמר, לפי דעתו של רבי ירמיה, שהוא סובר שרבי יוחנן אומר, שזה מדובר דווקא הקרקעות, ששם אם אתה קונה את זה במחיר נמוך מדי, אז אפילו שבדרך כלל אין הונאה בקרקעות, אבל לא להגזים, אם זה הפרש יותר גדול משישית, כן יהיה בטל מקח. מדובר דווקא הקרקעות, אבל ההקדשות, אין להן אפילו ביטול מקח. דהיינו, גם אם אתה תפדה הקדש מחיר מאוד נמוך, הפרש הרבה יותר גדול משישית, גם כן מדין תורה זה יהיה פדוי. אז איך יהיה היפוך לאה? איך אתה הופך את הדעות? עד הרבה, זה יוצא באמת שבהקדשות אפשר כן לפדות במחיר זול מדין תורה. אז אם כן, לפי רבי ירמיה, בקרקעות רבי יוחנן סובר שיש בהם ביטול מקח, אבל בהקדשות, גם אם זה יותר משישית, אין הונאה, והמקח יישאר. אז אם נאמר, אם נהפוך ונאמר שלפי רבי יוחנן מהתורה, הקורבן לא יהיה פדוי כשהסכום הוא לא אותו סכום, אז יש פה סתירה בדברים שלו. כמו שהסברנו. הונאה הגמרא אמר רבי ירמיה, לא תיפוך. באמת לפי דעתו של רבי ירמיה, לא הופכים את השיטות. רבי יוחנן באמת סובר, שמהתורה, גם אם אתה פודה את ההקדש בסכום נמוך מאוד, זה מתחלל. כי כל המושג הזה שרבי יוחנן אומר שבביטול מקח דיין בהפרש נמוך מאוד זה לא יחול הקניין בכלל, זה דווקא מדובר על קרקעות, אבל בהקדשות זה כן יתחלל. רק מדרבנן תקנו שצריך שהמחיר יהיה שווה, כשאתה בא לחלל הקדש אל תחלל את זה במחיר זול מדי. רק לפי רבי יוחנן, רק לפי רבי יונה אנחנו הופכים את השיטות בין רבי יוחנן לבין לבין לריש לקיש. אומרת הגמרא, לימה, בוא נאמר שרבי יונה ורבי ירמיה בדשמואל כמפלגי. מה אומר שמואל? ואמר שמואל, הקדש שווה מנה, הרבה כסף, שחיללו על שווה פרוטה, קצת, מחולל. למה? כי אתה לא עושה הונאה להקדש. גם אם אתה חיללת במעט כסף, הדין של חילול זה מתחלל. דרבי יונה לתלי דשמואל. יוצא שלפי דעתו של רבי יונה, זה לא מסתדר עם דבריו של שמואל. הוא לא סובר את דעתו של שמואל, כי הרי רבי יונה אומר שאם החולין זה פחות מהסכום של ההקדש, ביותר משטות, יותר משישית, אז זה לא נפדה, זה מבטל את הפדיון. ורבי ירמיה היית לידי שמואל. לעומת זאת, רבי ירמיה שאומר שעל ההקדשות, רבי יוחנן לא אומר שיש בהם ביטול מקח, אפילו הוא בפדיון, אם הוא פודה את זה בסכום נמוך יותר, בהפרש של יותר משישית, אית לידי שמואל, הוא דווקא מסכים עם דבריו של שמואל, שאפשר כן לחלל אפילו בסכום נמוך יותר. אומרת הגמרא, לא, בין דמר ובין דמר, אית לידי שמואל. שניהם, גם רבי יונה וגם רבי ירמיה, מסכימים עם דבריו של שמואל, ואם הוא מתכוון באמת לחלל הקדש ששווה הרבה כסף במעט, בסכום נמוך, זה ודאי יהיה מחולל. אלא, רבי יונה סבר, כי אמר שמואל שזה יהיה מחולל, זה רק דיעבד. שהוא עשה את זה, למרות שזה היה אסור לכתחילה, והוא התכוון באמת לחלל, אז בדיעבד זה באמת מחולל. אבל לכתחילה, ככה לחלל בצורה כזאת, שהוא לא התכוון לעבור על איסור של הונאת הקדש, רק הוא חשב שזה באמת השווי של אותו הקדש, על זה לא אמר, הוא לא אמר שמואל שבמקרה כזה זה מחולל. כי באמת התכוון, אותו מחלל, התכוון לחלל על השווי של ההקדש. וזה לא בשווי של ההקדש, אז לא יהיה פה את ה... זה באמת לא יתחלל בצורה כזאת. ורבי ירמיה סבר, עומד אותו רבי ירמיה חולק והוא סובר, אפילו לכתחילה, גם אם מתי שהוא בא לפדות, הוא לא התכוון לפדות בסכום נמוך, נמוך יותר, בשביל לחסר את ההקדש, הוא חשב שזה אותו שווי. והוא חשב שמותר לו לכתחילה לפדות בצורה כזאת. גם במקרה כזה אומר שמואל שזה יהיה מחולל. גמרא מביאה תירוץ נוסף על הקושייה, שמצד אחד רבי יונה אומר בשם רבי יוחנן שבהקדשות, ברגע שאתה פודה את ההקדש בסכום נמוך מאוד, בהפרש של יותר משישית, החילול לא חל בכלל. מצד שני, רבי יוחנן אומר שכל מה שצריך שהפדיון של ההקדש יהיה באותו סכום, החולין שבהם פודים את ההקדש יהיה באותו סכום של ההקדש, זה רק מדרבנן, הוא סותר. אתה הרי רבי יוחנן סובר, לפי דבריו של רבי יונה, שצריך שזה יהיה סכום פחות או יותר אותו דבר, ולא בסכום נמוך מדי. אומרת הגמרא, והיא בעי תימא, אני תרץ לך תירוץ נוסף. לעולם, גם לפי דעתו של רבי יונה, לא תיפוך. ורבי יוחנן הוא זה שאומר שמהתורה, באמת לא צריך שזה יהיה באותו שווי, הסכום של החולין מול הסכום של ההקדש. ורבי יוחנן וריש לקיש מדברים במקרה שההפסד של ההקדש זה בשטות. דהיינו בדיוק שישית. אתה משלם בשישית פחות. זה שבא לפדות משלם בשישית פחות. ורבי יוחנן אומר שמהתורה אין פה את הדין של הונאה. מדין תורה אין פה את הדין של הונאה. מה שמשנה אומרת שצריך לעשות שזה אותו סכום, זה רק מדרבנן. וריש לקיש אומר שמהתורה צריך שזה יהיה אותו שווי. ודקרקש ילך, אז אם כן הקשית על ריש לקיש, מתניתין אילו דברים שאין להם עונה, ואחד מהדברים כתוב שם, ההקדשות אין להם עונה. אז איך אתה אומר שמהתורה צריך שהסכום של ההקדש יהיה אותו סכום כמו החולין שבו פודים את ההקדש? אפשר לתרץ כדרב חיסדא. ואמר רב חיסדא, אין להן הונאה, הכוונה דאינן בתורת הונאה. הכוונה, הם לא באותו תורת הונאה של חולין, להגיד שבפחות משישית, אם אתה פדית, אם אתה אדם שבא לקנות איזשהו חפץ, לא בהקדש, סתם אדם רגיל, עניין של חולין, אדם בא לקנות איזשהו חפץ, והוא שילם מחיר גבוה מדי, או שאדם מכר חפץ ונתנו למחיר נמוך מדי. אז אם ההפרש הוא בפחות משישית מהמוצר, אז זה מכילה, זאת אומרת, הבן אדם שעונו אותו מוכל. שסובר רב חיסדא, דאפילו פחות מכדי הונאה, גם אם אדם בא לעונות את ההקדש, אפילו פחות משיעור של שישית, חוזר, מתבטל המקח. למה? כי הפסוק אומר, אל תונו איש את אחיו. דווקא כשאתה בא לשקר ולשלם מדי קצת, או לבקש ממישהו מחיר מדי גבוה, אז יש פה דין של הונאה. כל המושג של דין הונאה, שזה דווקא מדובר בהפרש של שישית, אבל פחות משישית זה לא נקרא הונאה, זה דווקא מדובר בין אדם לחברו, אבל בהקדש, גם פחות משישית, וצריך להחזיר את ההונאה. אם כן, המשנה לא סותרת את ריש לקיש, כי באמת, מה שכתוב, שבהקדש אין הונאה, הכוונה שגם בפחות משיעור של שישית, צריך להחזיר את הכסף, וההקדש אסור שיפסיד אפילו לא מעט. זה מתאים עם דבריו של ריש לקיש. אמר אולה, לא אמרו שאם אדם טועה בלהעריך את הסכום, אז הוא צריך להחזיר ולהקדש את מה שהוא לא שילם מספיק, אלא בשמוי בתרי. דהיינו שמי העריך את הסכום, מי אמר כמה הוא צריך לשלם? בסך הכל רק שני אנשים, והם טעו. אחר כך הגיעו שלושה אנשים, והם אמרו, לא, אתה צריך לשלם סכום יותר גדול. אבל בשמוי בתלתה, אם כבר בהתחלה השומה נעשתה על ידי שלושה אנשים, והם סברו שהדמי החולין ודמי ההקדש הם שווים, אותו דבר, גם אם אחר כך מתברר שזה היה שווה יותר, ההקדש, הוא לא צריך להוסיף. ואף על גב, דעתי במאה לא אדר. גם אם אחר כך יבואו עוד מאה אנשים ויאמרו, זה מה ששילמת להקדש, הרי ההקדש היה שווה הרבה יותר. זה לא יעזור שום דבר, כי כשהוא שילם את החולין, אמרו לו שלושה אנשים שהוא משלם את אותו שווי של ההקדש, ולכן זה בסדר. שואת הגמרא, הייני, וכי זה באמת ככה? ואמר רב ספרה, איך אמר 100 כתרי ותרי כ-100? מתי אני אומר שזה לא משנה לי אם זה 100 אנשים? אם זה יותר משתי אנשים, תמיד זה יהיה אותו דבר. 100 ושני אנשים זה בדיוק אותו דבר. זה דווקא נאמר לעניין עדות. התורה אומרת שעל פי שניים עדים יקום דבר. אז ברגע שיש פה שני עדים, זה לא משנה 10 עדים, 20 עדים או 100 עדים. שני עדים זה אותו דבר. יש לי פה שני עדים מול 100, אז אין פה משקל יותר גדול ל-100. זה דווקא נאמר לעניין עדות, כי זה חידוש מיוחד של התורה. אבל עניין עומדנה, לעניין להכריע בדבר שתלוי בסברה, בתר דעות אזלינן. פה אנחנו כן הולכים, רגע, רוב האנשים אומרים שזה שווה יותר, אז אפילו שיש פה שלושה אנשים שאומרים שזה שווה פחות, אנחנו הולכים לפי הרוב, ותו שאלה נוספת, תלתה ותלתה לא אזלינן בתר בתרה, כשיש שלוש כנגד שלוש, לא הולכים אחרי מי שאומר את הדברים שלו בסוף, אם הם אומרים שצריך להוסיף להקדש, דיעד הקדש על העליונה. הרי אם יש לך ספק שלוש מול שלוש, לך על אלה שמחמירים לטובת ההקדש, כי יד ההקדש תמיד על העליונה. עונה הגמרא, כסבר אולה, מתי שכל מה שצריך לעשות דמים, שהדמים של חולין צריכים להיות כנגד הדמים של ההקדש, זה מדבריהם, זה רק מדרבנן. כי מהתורה גם אפשר גם לפדות בפחות מהסכום של ההקדש. אז אם כן, כל דרבנן, כל דבר שכל החיוב שלו זה רק מדרבנן, אקילו ברבנן. במקום של ספק הולכים להקל, וברגע שיש שלושה אנשים שהעריכו שמה שהבן אדם שילם בשביל לחלל היה באמת הסכום ששווה ההקדש, אז זה באמת מחולל. המשנה הבאה עוסקת במה שלומדים מהפסוק שאומר לא יחליפנו ולא ימיר אותו. כשאתה בא להמיר בהמה של קורבן, בשביל לעבור על האיסור של תמורה, צריך שבן אדם ידע בדיוק על איזה בהמת קורבן אנחנו מדברים, ואיזה בהמת קורבן הוא בא להמיר. לכן אם אדם אמר על בהמתו, הרי זו תחת עולה. הוא לא אמר איזה עולה מדובר, איזה בהמה בדיוק. איזושהי עולה, הבהמה הזאת תהיה במקומה, תמורתה. או שהוא אומר תחת חטאת, לא אמר כלום, כי הוא לא פירש על איזה חטאת בדיוק הוא מדבר, או על איזה עולה בדיוק הוא מדבר. אבל אם הוא אמר, הרי החולין הזאת תהיה תחת חטאת זו, או ותחת עולה זו, והחטאת נמצאת לפניו, או שהוא אומר תחת חטאת ותחת עולה שיש לי בבית ובאמת היה לו בבית, דבריו קיימים. עוד אומרת המשנה, אדם שאמר על הבהמה טמאה, או שהוא אמר על בעלת מום, הרי אלו עולה. לא אמר כלום, כי אי אפשר להביא קורבן מבהמה טמאה, כמו גמל, סוס, חמור, אתה לא יכול להביא מזה קורבן. או אי אפשר להביא גם קורבן מבהמה בעלת מום. אבל אם הוא אמר הרי אלו לעולה, שהוא רוצה להביא מהכסף שלו מהכסף, מהשווי של הבהמה הזאת, הוא רוצה לקחת כסף ולהביא קורבן ולהקדיש אותו לעולה, אז ימחרו ויביא בדמיהם עולה. כן נתפס הנדר ונתפס בהם, בדמיהם נתפס הקדושה, צריך לפדות אותם ובכסף לקנות קורבן עולה כדינו. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, מתנית אין דלו כרבי מאיר. פה שאנחנו רואים במשנה, כשאדם אומר על בהמת חולין שיש לו, שהיא תהיה פשוט מאוד תמורת עולה, והוא לא מפרש איזה עולם הוא מדבר, אז אנחנו רואים שבכלל לא חל כלום ממה שהוא אמר, מכיוון שאדם לא יכול לעשות תמורה על סתם עולה, בלי להגיד איזה עולה בדיוק הוא מדבר, אז זה לא מתאים לפי דעת רבי מאיר. דהי כי רבי מאיר אמר, אין אדם מוציא דבריו לבטלה. בן אדם כשהוא נודר איזשהו נדר, גם אם המשמעות של מה שהוא נדר לא יכול לחול, אבל זה חל בצורה אחרת. אז כאן גם כן אומר, שבהמת חולין לפחות תהיה קדושה לגבי זה, שאת הכסף שלה יהיה, הכסף שלה יהיה מוקדש לטובת ההקדש, ויקנו מזה קורבן עולה. אז באמת המשנה לא מתאימה עם דעתו של רבי מאיר. למדנו במשנה שאדם שאומר על בהמת טמאה או בעלת תמום, הרי אלו לעולה, אז לא אומרים שהם בעצמם יהיו קורבן עולה כמובן, אבל מהשווי שלהם יפדו אותם, ומהשווי שלהם יקנו קורבן עולה. הרי אלו לעולה ימחרו ויביא בדמיו עולה. עכשיו לא צריך לחכות שיהיה בהמה טמאה מום. אפשר לפדות אותה. תמה דה בהמה טמאה ובעלת מום דה לא חזיין, הם לא ראויים לשום קורבן. לכן לא בעיין מומה. אפשר לפדות את הבהמה טמאה ובכסף לקנות קורבן. אבל מפריש נקבה לאשם או נקבה לעולה שהם מגיעים מהזכרים, אז אמנם לא חל עליו הקדושה של הקורבן, אבל בשביל שיוכלו לפדות אותם צריך שיהיה בהם מום, בעין מומה. אבל כל זמן שהם תמימים הם לא נמכרים, כי הם ראויים לקורבן שלמים. אמר ביהודה, אמר רב, מדיוק הזה אנחנו רואים שמתנית אין דלו כרבי שמעון דתנן. רבי שמעון אומר שאדם שמפריש נקבה לאשם, רבי שמעון אומר תמחר שלא במום. אפשר למכור אותה גם אם אין במום, לקנות מהכסף שלה את הקורבן, קורבן אשם. הדרן הלך, בשעה טובה מוצלחת, פרק כיצד מערימין, ועד כאן השיעור על דף כ"ז.